המקדש במיל ואינה מקודשת. כתוב ברש"י, המקדש במיל ואמר התקדשי לי במיל ושילביתיך, אינה מקודשת, דקיחה משדה אפרון גמרינן ויעיב מידי בשעת קידושים, ומילווה להוצאה ניתנה וכבר אין שלה, ומאות אחרים היא חייבת לו. אז רש"י מעריך פה לבאר מה החיסרון. הוא מתחיל קיחה משדה אפרון גמרינן ויעיב מידי בשעת קידושים, אחרי זה אומר רש"י ומילווה להוצאה ניתנה וכבר אין שלה ומאות אחרים היא חייבת לו. אז לכאורה יש פה שני דברים, דבר אחד יעיב, החיסרון במילווה כי הוא לא נותן שום דבר, אחרי זה הוא בא ואומר ומילווה להוצאה ניתנה וכבר אין שלה ומאות אחרים היא חייבת לו. צריך להבין מה האריכות באמת. בדף ממזיין, שם הסוגיה חוזרת, אז כתוב בגמרא, אמר רב, המקדש במיל ואינה מקודשת, מיל ולהוצאה ניתנה. אומרת שם הגמרא, נימה כתנאי. אז קודם כל צריך לשים לב לכך ששם הגמרא אמרה במפורש את הטעם, באביי לא כתוב הטעם, המקדש במיל, אמר אביי, המקדש במיל ואינה מקודשת. אבל בגמרא בדף מ"ז אמר רב, המקדש במיל ואינה מקודשת, מיל ולהוצאה ניתנה. כתוב טעם, מיל ולהוצאה ניתנה. אחרי זה הגמרא מביאה ברייתא, נימה כתנאי, המקדש במיל ואינה מקודשת, ויש אומרים מקודשת. אומרת הגמרא, מה אליו באק המפלגי? דמר סבר מיל ולהוצאה ניתנה, ומר סבר מיל ולאו להוצאה ניתנה. אז ברש"י שראינו קודם, רואים שהוא הבין שהמושג מיל ולהוצאה ניתנה, פירושו של דבר שהכסף, גם אם הוא כסף ההלוואה שניתן לה, גם אם הוא עדיין קיים, הוא כבר לא שייך לו. כך כתוב ברש"י, הוא כבר הן שלה. אומר רש"י, מיל ולהוצאה ניתנה, הוא כבר הן שלה. זה כבר לא שייך לו. מעות אחרים היא חייבת לו, אבל הכסף הזה הוא כבר לא שייך לו. את רש"י מבין שהמושג מיל ולהוצאה ניתנה, פירושו של דבר, אין לו, המדובר הוא על כסף שנמצא אצלה, שניתן לה כהלוואה, היה מקום לחשוב שכל עוד היא לא הוציאה אותו, זה עדיין שייך לו. כל עוד היא לא הוציאה אותו, עדיין זה שייך לו, אז הוא יכול לקדש אותו בכסף הזה. אז על זה אומר רש"י, הוא כבר עם שלה. זה כבר לא שייך לו. ברגע שאתה נותן הלוואה, גם אם הכסף נמצא אצל הלווה, כבר הוא לא שלך. מעות אחרים היא חייבת לו. זה כבר לא שלו. אז ממילא אי אפשר לומר שהוא מקדש אותה בכסף. זאת אומרת, אז הצורך להשתמש בטעם שמיל ולהוצאה ניתנה, הוא דווקא באופן שהכסף נמצא. ואנחנו דנים, הרי זה כסף שהוא נתן, שהיא תהיה מקודשת לו באותו כסף, על זה אני אומר, מיל ולהוצאה ניתנה. זה לא שייך לה. זה לא שייך לו. זה לא שייך לו, זה שלה. מעות אחרים היא חייבת לו, אבל זה לא שייך לו. אין לה דין להחזיר את המעות האלה. המעות האלה הם שלה. ממילא, לא שייך לבוא ולומר שהיא תהיה מקודשת במעות האלה, שהם ניתנו לה על ידו, משום שזה כבר לא שלו. כך לכאורה משהו. ואז יוצא לנו שבאמת יש מקום לדון על שתי בעיות במקדש במילווה. בעיה אחת במקדש במילווה היא באופן שהכסף בעין עדיין נמצא אצלה. האם הוא יכול לקדש אותה בכסף הזה? אז כלפי זה אומרת הגמרא, מילווה להוצאה ניתנה. אבל גם אם נחליט שמילווה להוצאה ניתנה, ובאמת הכסף לא שייך לו, עדיין יהיה מקום לדון שהוא יקדש אותה בעצם החוב. הרי היא חייבת לו כסף. שהוא יקדש אותה בעצם החוב. אז אנחנו צריכים עכשיו טעם נוסף להסביר מדוע היא לא תהיה מקודשת בעצם החוב. הטעם שמלווה להוצאה ניתנה לכאורה, הוא פותר לי את הבעיה מדוע היא לא תהיה מקודשת בדמים האלה, שהרי זה דמים שלו. אז התשובה היא, מלווה להוצאה ניתנה, זה לא שלו, כמו שאומר רש"י. זה כבר שלה, זה לא שלו. מאות אחרים היא חייבת לו. אבל עדיין נשאלת שאלה נוספת, בסדר, זה לא שלו, אבל בלי ספק שהיא חייבת לו כסף. חוב, חוב זה גם כן רכוש, כן? הגמרא דנה מקדש משטר חוב. אדם חייב לי כסף, אדם חייב לי כסף, זה משהו. אז מדוע לא תהיה מקודשת בעצם החוב? זה עדיין דורש הסבר. כלפי זה היינו אומרים שלכאורה זה באמת התשובה הראשונה, את זה, זה אולי יסביר את ה, את ה, את ה, את האמירה הראשונה של רש"י. מה שרש"י אמר בדף וב, אינה מקודשת לקיחה משדה אפרון גמרינן, אומר רש"י דייב למיד דבישת קידושין, אז בא רש"י ומחדש, בא רש"י ואומר, תשמע, ובאמת ברש"י לא כתוב שזה לא בעל ערך, המיל והיא לא בעלת ערך. רש"י אומר דייב למיד דבישת קידושין, צריך לתת לה משהו. צריך לתת לה משהו בשעת קידושין. אז זה לא שהחוב באמת הוא לא, הוא לא, הוא לא משהו, הוא משהו. אבל הדין של קידושין בכסף ושווה כסף נלמד מכיחה משדה אפרון, ושם רואים שצריך לתת לה משהו בשעת קידושין. כשאתה נותן חוב, אני לא אומר שאתה לא נותן, אבל אתה לא יעיב למידי, אתה לא נותן לה משהו, צריך לתת משהו מוחשי, זה לא משהו מוחשי. כך היה מקום אולי להסביר ברש"י מה כפל או מה עריכות הלשון בדבריו, אולי, אבל נראה בהמשך עוד. מכל מקום, הגמרא בממזיים, אחרי שהיא באה ואומרת שלכאורה הדין של רב, שהמקדש במיל ואינה מקודשת, כשרב מסביר, רב אומר את הטעם, מיל ולהוצאה ניתנה, אומרת הגמרא, לכאורה לפי זה, אולי נאמר שזה המחלוקת, נעימה כתנאי, המקדש במיל ואינה מקודשת, יש אומרים מקודשת, מה אליו והק המפלגי? ומר סבר מיל ולהוצאה ניתנה, ומר סבר מיל ולאו להוצאה ניתנה. אז זה שואלת הגמרא, הכיצד? ותסברה עם הסיפה. ושווים במחר שזה קנה. היא אמרת מי ולהוצאה ניתנה, ומה היא כאן? זאת אומרת, שתי הדעות החלוקות ביחס לקידושין במילווה מודות שבמחר קנה. ושווים במחר שזה קנה. היא אמרת מי ולהוצאה ניתנה, במה היא קני? אז במה הוא קונה? הרי מי ולהוצאה ניתנה. כתוב ברש"י, שם בהסבר הסוגיה, רש"י אומר כך. קודם כל רואים ברש"י, לכאורה, את הכיוון שאנחנו רצינו לראות מקודם. שאם הגמרא מזכירה את המושג מיל ולהוצאה ניתנה, פירושו של דבר שהיא מבינה שהדיון הוא על הכסף שהוא עדיין נמצא. ועל זה אנחנו זקוקים לטעם שמיל ולהוצאה ניתנה. אומר רש"י, אינה מקודשת אפילו ישנה ב-A. אפילו ישנה ב-A. מדוע? משום שמיל ולהוצאה ניתנה. הלווה רשאי להוציאה בהוצאה, ואינו חייב להעמידה בעסקה שתהיה מצויה בכל עת שהתבאנו, וכיוון שלהוצאה ניתנה, אבי עלה כדידה. וכיוון דלהוצאה ניתנה, אבי עלה כדידה. זה כבר נחשב שלה. ולא יעיב למיד. אז הוא לא נתן לה שום דבר. אחרי זה מסביר רש"י, ושווים במחר, אם מחר לו קרקע שנקנה בכסף, אם אמר לו מיל ושיש לי עליך, יהיה לך בשביל המחר, ונתרצה לו, קנה לוקח אם ישנה בעין. קנה לוקח אם ישנה בעין. שוב פעם, רש"י מדגיש, קנה לוקח אם ישנה בעין. מדובר פה על כסף שנמצא בעין. על זה אנחנו דנים. על שתי הדעות, גם הדעה שאומרת המקדש במיל ואינה מקודשת כמיל ולהוצאה ניתנה, וגם הדעה שאומרת שהמקדש במיל מקודשת, כולם מודים שבמחר קנה, אבל רש"י מדגיש, מדובר שישנה בעין. על זה שואלת הגמרא, אם מיל ולהוצאה ניתנה, מה נפקא מינה אם אתה מדבר על קידושין או אתה מדבר על מחר? אם אתה אומר מיל ולהוצאה ניתנה, פירושו של דבר כמו שהסברנו, אביה לה כדידה, כמו שאומר רש"י, זה כבר שייך לה. אם זה כבר שייך לה, אז מה יש לדבר? למה במחר קנה? ידועה שיטת הרמב״ם ידועה שיטת הרמב״ם בהלכות מכירה, כתב הרמב״ם כך: מי שהיה לו חוב אצל חברו ואמר לו, מכור לי חבית של יין בחוב שיש לי אצלך, ורצה המוכר, הרי זה כמי שנתן אדמים עתה, וכל החוזר בו מקבל מי שפרה. לפיכך, אם מכר לו קרקע בחובו, אין אחד מהם יכול לחזור בו, אף על פי שאין מאות המלווה מצויות בשעת הממכר. זאת אומרת, במילים אחרות, הרמב״ם קובע, הוא אומר את זה ברור, הוא אומר, הרי זה כמי שנתן אדמים עתה. מלווה זה כמו שאתה נותן כסף מזומן. ולכן, במטלטלים, שכשאתה נותן כסף מזומן, אז אם אתה חוזר, אתה מקבל מי שפרה, ובקרקע, אם אתה נותן כסף מזומן, קנית. אף אחד מהם אינו יכול לחזור בו. חל הקניין. אז ברמב״ם כתוב שבמכר, כשאנחנו מדברים על קניין כסף, אפשר לקנות בהלוואה. אפשר לקנות בהלוואה. זה לכאורה, אלה הם דברי הרמב״ם כאן. כבר הראשונים עמדו על כך, שדבריו עומדים בסתירה. הרייבד כאן במקום כותב, אמר אברהם, לא ידעתי זה למה. לא ידעתי זה למה. שהרי הושבו הגאונים כולם, מלווה להוצאה ניתנה. זאת אומרת, טוען הרייבד, הרי זה מוסכם על כל הדעות, שמלווה להוצאה ניתנה, ואינה כנתינת מאות כלל. ואחי אמרינן בקידושין, הרייבד מסתמך על הסוגיה שלנו, ושבין במחר שזה קנה. שואלת הגמרא, ואם מלווה להוצאה ניתנה, במה היא קנה? במה הוא קנה? הרי זאת שאלת הגמרא. ושבין במחר שזה קנה. שתי הדעות מסכימות שהמלווה קונה במחר. שואלת הגמרא, הכיצד? הרי אתה רוצה להגיד שלפחות אחת הדעות סוברת שמלווה להוצאה ניתנה. אם מלווה להוצאה ניתנה, במה היא קני? הגמרא מתפלה. במה היא קני? במה הוא קונה? ומכוח הקושייה הזאת, הגמרא נאלצת באמת לשנות את ההבנה בברייתא, שבאמת הוויכוח הוא לא בשאלה אם מלווה להוצאה ניתנה או מלווה לאו להוצאה ניתנה, אלא מה שאומרת הברייתא, מקדש במלווה, שיש אומרים מקודשת ויש אומרים אינה מקודשת, הגמרא מסבירה פשט אחר, פשטים אחרים, כן? מעלה אפשרויות אחרות. אבל אי אפשר להבין את הברייתא כפשוטה, שמדובר שהוא מקדש אותה במלווה במובן הרגיל של המילה, אלא צריך לעשות שם הסבר, לתת שם הסברים אחרים. אז זה שואל הרייבד. לכאורה, הפסק של הרמב״ם הוא נגד הסוגיה. אז כבר הרב המגיד כאן במקום, אחרי שהוא הביא את הרייבד, כותב, ובאמת, שדבריו נכונים. הרייבד צודק, שאין מלווה קונה מאותה סוגיה. באמת מהסוגיה בדף ממ"ז מוכח שאין אפשרות לקנות, זאת אומרת, אין אפשרות לקנות שדה, כן? או אין אפשרות לקנות מטלטלים, דבר תורה, ולעניין מי שפרה מדרבונון, במלווה, זה פשיטה. באמת שדבריו נכונים, שאין מלווה קונה מאותה סוגיה דה איש מקדש. הוא מביא גם הרב המגיד מוסיף ירושלמי, גרסינן בירושלמי, רבי חייא בשם רבי יוחנן, קידושי מלווה לחומרין, ובקרקעות לא קנה, ובמטלטלים אין מוסרים אותו למי שפרה, וכתבו בפסק ההלכה, הרמב"ן והרש"ב זיכרונם לברכה. זאת אומרת, ברור שיש סוגיה מפורשת נגד הרמב"ם. אלא, כותב הרב המגיד, ומכל מקום, כבר כתבתי למעלה, פרק חמישי, דבענאת מלווה קנה לדעתם. טוב, אגם שבמלווה לא בענאה כן, ודעת המחבר, אומר הרב המגיד, שאינו סומך על אותה סוגיה דהאיש מקדש, מכוח חיי דאמרינן בבמציע דף מבב עמוד ב', ויש דמים שהם כחליפים, כיצד החליף דמי שור בפרה וכו', כפירוש רחזל, וההלכות כדאית לאל פרק ה'. ואינו מחלק בין הלאת מיל ולמיל ועצמה, שגם רבנו חנן אל זל וההלכות לא חילקו, ומשמע מהעיד דמיל וקונה ושמח על אותה סוגיה נאמרת במקומה. זאת אומרת, הרב המגיד למעשה אומר שהפסק של הרמב״ם, נכון שהוא עומד בסתירה, נכון שהוא עומד בסתירה לסוגיה בדף ממזי, טוען הרב המגיד, אבל יש בשאלה הזאת מחלוקת הסוגיות. יש בשאלה הזאת מחלוקת הסוגיות. יש סוגיה הפוכה שסוברת שממנה אפשר להוכיח שמילווה קונה במכר. והרמב״ם פסק כאותה סוגיה. זאת אומרת, ברגע שיש מחלוקת סוגיות, הוא כבר יכול לפסוק כסוגיה אחת. הרב המגיד אומר יותר מזה, לא רק שהוא פסק אותה, זאת אומרת, הוא פסק אותה סוגיה, בגלל שהוא החליט מעצמו, אלא כיוון שאותה סוגיה נאמרת במקומה, למעט הסוגיה בדף ממזיין, שהיא לא במקומה, אז יש לנו כלל שכשיש מחלוקת הסוגיות, אנחנו סומכים יותר על הסוגיה שנאמרת במקומה. אז כיוון שבסוגיה בדף חפחת, מוכח, כך אומר הרב המגיד, לפי פירוש חלק מהראשונים, וכך רוצה לומר, פירש הרמב״ם גם כן, אז מהסוגיה בדף חפחת מוכח שמיל וקונה במחר. הסוגיה בדף חפחת אומרת, ויש דמים שהם כחליפים, ואת כל הנעשה דמים, כל הנעשה דמים באחר, כיוון שזכה זה נתחייב זה בחליפיו. אז הגמרא שם שואלת, הגמרא מבינה מה זה כל הנעשה שכתוב במשנה? כל הנעשה, הכוונה מטבע. שאתה אומר מטבע, מטבע עושה חליפין, אומרת הגמרא, כל הנישום דמים באחר. כיצד? החליף שור בפרה או חמור בשור. שואלת הגמרא, הניחה לרב ששת שסובר שפירה עבד חליפין, אלא לרב נחמן שסובר שפירה לא עבד חליפין. איך אנחנו נסביר פשט? כן? אז אומרת הגמרא, וכך הגמרא מסבירה שם פשט במשנה, שמה שכתוב החליף שור בפרה, אין הכוונה החליף שור בפרה, אלא החליף דמי שור בפרה. מה הפירוש? הפירוש הוא שהוא קנה ממנו שור במשיכה, וכשהוא קנה את השור במשיכה הוא התחייב לו כסף עבור השור, אז נוצר פה חוב. אחרי זה הוא בא ואומר לו, בחוב הזה שאתה חייב לי עבור השור אני אקנה ממך את הפרה שלך. נו, אז איפה שמענו על הלכה למעשה שקונים פרה בכסף? הרי הדין הוא שגם למי שסובר שדבר תורה מאות קונות, רבי יוחנן, הרי הוא מודה שיש גזרה שביומר לו נשרפו חיתך בעלייה. אומרת הגמרא בציור הזה של יש דמים שהם כחליפין, כיוון שזה מילתא דלא שכיחא, מילתא דלא שכיחא לא גזרו ברבנן. זאת אומרת שבאמת אפשר שיקנה את הפרה בדמי השור. אפשר שיקנה את הפרה בדמי השור. אז באמת הראשונים האלה, הרשב"א והרמב"ן כמו שהוא אומר, והתוספות, שהתקשו מאוד בשאלה איך זה ייתכן שבאמת כסף מיל וקונה, הרי למדנו שמיל ולא קונה ולא קונה במחר, אז הם אמרו שצריך לומר שמדובר פה על הנעת המחילה. אומר הרב המגיד, אבל הרמב"ם ועוד ראשונים למדו את הגמרא כפשוטה, שהוא באמת קונה בחוב שהוא חייב לו עבור השור. בחוב הזה הוא קונה. נו, איך קונים בחוב? אז רואים שהסוגיה הבינה שאפשר לקנות בחוב. אפשר לקנות בחוב. הסוגיה שלדעת הרב המגיד, היא שימשה מקור לדברי הרמב״ם לפסוק שמילווה קונה במכר. אז זאת שיטת הרב המגיד. דרך אגב, אבני מילואים, בסימן חפחת נדמה לי, אין פה רמב״ם נשים. לא משנה. הרמב״ם הרי פוסק להלכה הרמב״ם פוסק להלכה בפרק ה' מלכות אישות, כשהוא מביא את הדין הזה, את ההלכה הזאת שלנו, של המקדש במילווה, אז כתב הרמב״ם, המקדש במילווה אפילו הייתה בשטר אינה מקודשת, כיצד? כגון שהיה לו אצלה חוב דינר, ואמר לה, הרי את מקודשת לי בדינר שיש לי בידך, אינה מקודשת. אז כתוב ברמב״ם, מפני שהמילווה להוצאה ניתנה, ואין כאן דבר קיים ליהנות בו מעתה, שכבר הוציאה אותו דינר ועברה הנעתו. שכבר הוציאה אותו דינר ועברה הנעתו. אז יש מקום לדייק מלשונו של הרמב״ם. קודם כל ברמב״ם כתוב היסוד הידוע שכבר דיברו עליו כאן, שרואים שכסף קידושין צריך להיות כסף שיש לבו הנאה. אבל ברמב״ם לכאורה גם משמע חידוש בהבנתו את המושג מיל ולהוצאה ניתנה. ואת רואים ברמב״ם הבנה אחרת ממה שראינו ברשי בהבנת המושג מיל ולהוצאה ניתנה. רשי אמר לנו מיל ולהוצאה ניתנה הוא כבר הם שלה, ומאות אחרים היא חייבת לו. כך אמר רשי. המשמעות של המילים מיל ולהוצאה ניתנה, הפירוש הוא ברגע שאני קיבלתי כסף הלוואה, כיוון שההלוואה ניתנת על מנת להוציא אותה, בשביל זה נותן המל וללווה את הכסף, כדי שיוציא אותו, אז ברגע שהוא קיבל את הכסף, הוא כבר לא של המל. הוא כבר לא של המל. אבל ואמרנו שהצורך בטעם הזה הוא דווקא באופן שהכסף ב-A. כשהכסף נמצא, אני דן הרי לכאורה הכסף הזה ניתן לי על ידי המלווה, אז זה כסף של המלווה, אז למה באמת הוא לא יכול לקדש בו? למה הוא לא יכול לקנות בו? אז התשובה היא, בגלל שזה כבר לא שלו. מיל ולהוצאה ניתנה, ברגע שנתת זה כבר לא שלך. אבל ברמב"ם כתוב, כשהוא מסביר כיצד, כגון שהיה לו אצלה חוב דינר, ואמר לה, הרי את מקודשת לי בדינר שיש לי בידך, אינה מקודשת, מפני שהמלווה להוצאה ניתנה, ואין כאן דבר קיים ליהנות בו מעתה. ואת רואים שהרמב"ם מפרש, ככה משמע, ואין כאן דבר קיים ליהנות בו מעתה שכבר הוציאה אותו דינר. מה זה שכבר הוציאה אותו דינר? הרי אתה נזקק לטעם של מלווה להוצאה ניתנה כשהדינר קיים. לא כשהדינר איננו. לא כשהדינר איננו. מה אומר הרמב״ם שכבר הוציאה אותו דינר? ככה לשון של הרמב״ם. אז צריך, לכן צריך לומר לכאורה שהרמב״ם מפרש מפני שהמיל ולהוצאה ניתנה באופן שונה. הרמב״ם אומר מפני שהמיל ולהוצאה ניתנה ואין כאן דבר קיים ליהנות בו מעתה. המיל ולהוצאה ניתנה, ואין כאן דבר קיים ליהנות בו מעתה. החיסרון הוא שזה לא דבר שהיא יכולה ליהנות ממנו. אז לא כתוב ברמב״ם שזה לא כסף. לא כתוב ברמב״ם שזה לא כסף. כתוב ברמב״ם, ואין כאן דבר קיים ליהנות בו מעתה, ומשמעות הלשון, כמו שאמרתי, שכך הוא מפרש גם את המושג מיל ולהוצאה ניתנה. כך המושג הזה מתפרש אצלו כאן. אז באמת אומר האבני מילואים, בדעת הרמב״ם, שדיוק הלשון הזה, דיוק הלשון הזה מוכיח שבאמת לשיטת הרמב״ם מיל וחשובה כסף, ואין הבדל במיל ולכסף. כל הבעיה במיל והיא בעיה בקידושין, משום שבקידושין צריך להיות כסף שיש לבו הנאה, כמו שרואים ברמב״ם הזה, כמו שרואים ברמב״ם של מתנה למת להחזיר, כמו שאומר אבני מילואים, שזה יסוד ברמב״ם. קידושים צריכים להיות כסף שיש לבו הנאה, אבל אין פה חיסרון שזה לא כסף. אין פה חיסרון שזה לא כסף. כך למד אבני מילואים שט ברמב״ם, ועם זה הוא הסביר גם את הסתירה לכאורה שקיימת בדברי הרמב״ם. הרמב״ם מצד אחד פוסק שהמקדש במיל ואינה מקודשת, ומצד שני הוא סובר, כמו שראינו, שלקנות במחר, במיל וכן אפשר. כן? זה חשוב כמו כסף. אז מה ההסבר? אז אומר אבני מילואים, החילוק הוא פשוט. במחר רגיל אין צורך בכסף שיש לבו הנאה, אבל בקידושין יש צורך בכסף שיש לבו הנאה. אז זה החיסרון. לא שזה לא כסף, זה ודאי כסף, אבל זה לא כסף שיש לבו הנאה. כך למד אבני מילואים. אבל כבר עמדו האחרונים על כך שבסוגיה בדף ממז בתוספות ריא הזקן כתובה הבנה אחרת לכאורה בדברי הרמב״ם. בתוספות ריא הזקן בדף ממז הביא את שיטת הרמב״ם, הוא מביא שם את שיטת הרמב״ם, והוא כותב, והרמב״ם זל כתב בקניין פרק ז, דקנה קרקע במילווה, דקנה קרקע במילווה אבי קניין גמור, ומטלטלין לקיבולה עליי ומי שפרה. נו, אבל זה נגד הסוגיה. זה הרי נגד הסוגיה. אז אומר התוספותי הזקן, ודעתו, דעה אמר רבי יוחנן, דבר תורה מאות קונות. לא שנה מאות בעין, ולא שנה מאות הלוואה. דבר תורה מאות קונות, לא שנה מאות בעין ולא שנה מאות הלוואה. והיינו דאח של בפרק הזהב מייחד כלי להלוואתו, דלאחר שילווה אותו משהו. והי שיטה דאחה דלא כרבי יוחנני ולייטה. ואפשר דאלים את רב שמעון בן לקיש, דאמר משיכה מפורשת מן התורה ולא מאות. ולדידי קרקע שנקנה בכסף וחזין על המסעדות בכסף יקנו, דווקא במאות שאין בהן. אז אותו סטרי הזקן עומד על הקושי מהסוגיה, על דברי הרמב״ם, קושיית הרב המגיד, הרייבת שראינו, אבל רואים שהוא הולך בדרך אחרת ליישב את שיטת הרמב״ם. אלא מה? הדרך הזאת צריכה הסבר לא מובנת על, על פניה. מה הוא אומר? קודם כל, מה הוא אומר? הוא אומר השאלה אם מלווה קונה במחר או מלווה אינה קונה במחר, היא תלויה במחלוקת של רבי יוחנן וריש לקיש. יש מחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן סובר דבר תורה מאות קונות, וריש לקיש סובר דבר תורה משיכה קונה. המחלוקת הזאת היא יוצרת בהכרח, לפי ממנה נובע, כך אומר התוסטרי הזקן, מחלוקת בשאלה אם מלווה קונה במחר או לא. רבי יוחנן שסובר שדבר תורה מאות קונות, לשיטתו גם מלווה קונה. לרבי יוחנן, לריש לקיש, שסובר שמשיכה קונה, אז לשיטתו באמת מלווה לא חשובה כסף. לשיטתו מלווה לא חשובה כסף. במקום שכסף קונה, לדעת ריש לקיש, מלווה לא חשוב כסף. מה ההסבר? מה פתאום לתלות את המחלוקת שבין רבי יוחנן וריש לקיש בשאלה אם דבר תורה מאות קונות או דבר תורה משיכה קונה בשאלה הזאת? מה פתאום זה תלוי אחד בשני? אז להבין את דברי התוסטרי הזקן אפשר לכאורה על פי תוספות בבחורות. יש בגמרא בבחורות בדף י' ג', הגמרא מביאה את המחלוקת שבין רבי יוחנן לריש לקיש. רבי יוחנן אומר דבר תורה מאות קונות, וריש לקיש אומר דבר תורה משיכה קונה. הנימוק, הטעם של ריש לקיש, אומרת הגמרא במציע ומביאה את זה הגמרא בבחורות, הוא דורש פסוק. כתוב, וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך, דבר הנקנה מיד ליד. זאת אומרת, ריש לקיש לומד מפסוק שמשיכה קונה, כי כתוב בתורה מיד עמיתך, דבר הנקנה מיד ליד. מכאן הוא לומד שמשיכה קונה. והגמרא לבחורות אומרת, כיוון שכתוב בפסוק וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך, אז הגמרא לומדת שהמיד עמיתך זה מיעוט. מיד עמיתך אתה קונה בקניין מסוים, אבל לא מיד הנוח. מיד הנוחרי בקניין אחר. אומרת שם הגמרא שהוויכוח שבין רבי יוחנן וריש לקיש בשאלה אם דבר תורה מאות קונות או דבר תורה משיכה קונה, אז הוויכוח ביניהם למעשה יוצר מחלוקת נוספת בשאלה באיזה קניין קונים מטלטלים מגוי. פירוש, הרי הם נחלקו בשאלה איך קונים מטלטלים מישראל. רבי יוחנן אומר כסף, דין תורה, וריש לקיש אומר משיכה דין תורה. אבל הרי כתוב כאן לפי שניהם מיעוט מיד עמיתך. אומרת הגמרא, מיד ישראל בחדה עובד כוכבים בחדה. זאת אומרת, לפי ריש לקיש שסובר שהמיד עמיתך זה דווקא במשיכה, אז מיד ישראל במשיכה, מיד הנוכרי בכסף. לפי רבי יוחנן שסובר שמיד עמיתך אתה קונה מטלטלים דווקא בכסף, אז כתוב כאן מיד עמיתך, דווקא מיד עמיתך בכסף, אבל מיד הנוכרי במשיכה. כך אומרת הגמרא בבחורות. שואל שם התוספות קושייה עצומה. כתוב בפסוק מיד עמיתך, כתוב בפסוק מיד עמיתך, אז זה בא למעט נוכרי. אתה בא ואומר לריש לקיש למשל, כיוון שכתוב מיד עמיתך ומיד הכוונה דבר הנקנה מיד ליד, אז אני אומר, דווקא כשאתה קונה מישראל, אתה קונה במשיכה, ודבר הנקנה מיד ליד. אבל מן הלוכרי בכסף. למה אתה אומר מן הלוכרי בכסף? מי דיבר על כסף? דיברו על משיכה בתורה. קניין מטלטלים במשיכה. אתה רוצה להגיד שבנוכרי יש קניין אחר, אני מסכים איתך. אל תגיד, תגיד שטר, תגיד חזוקה, תגיד קניינים אחרים. מה פתאום אתה אומר כסף? ואותו דבר להפך, לרבי יוחנן שאומר שדבר תורה מאות קונות, דבר תורה מאות קונות, אז אתה אומר, מיד עמיתך בכסף, אמין הלוכי ממשיכה, מה פתאום ממשיכה? מה פתאום ממשיכה? כך שואל שם התוספות. אומר תוספות שם, כתוב בתוספות, חידוש הוא יסוד. כן. אומר התוספות, ואם תאמר, דין מה מיד עובד כוכבים, בשטר ובחזוקה. מה תגיד? חזקה לא שייכת במטלטלים? אומר לא, חזקה נעה משייכה במטלטלים, ויעשה בהם שום תיקון, כן, נעל, גדר ופרס, כמו בקרוק. אז הוא שואל, אז למה הגמרא נתפסת דווקא לקניינים האלה? כסף ונשיכה. אומר התוספות, יש לומר, דשני קניינים הללו הוויין מצויים. שני הקניינים האלו הם קניינים מצויים, ושייכי זה במוכר וזה בלוקח, שזה נותן מעות וזה מושך אצלו החפץ. וכן לרבי יוחנן בסמוך, דדרשינא מיבך מיד עמיתך בכסף על לעובד כוכבים ממשיכה. אז בתוספות כתוב הסבר. התוספות אומר, תדע לך, זה שהגמרא התייחסה דווקא לשני הקניינים האלה, והיא מבינה שאם בישראל יש קניין אחד, אז בנוכרי יהיה את הקניין השני, ודווקא שני הקניינים האלה, זה משום ששני הקניינים האלה, התוספות אומר שני דברים. ראשית, אביין מצויים, הם הקניינים המצויים. שנית, הוא אומר, זה במוכר וזה בלוקח. זה במוכר וזה בלוקח. מה הכוונה זה במוכר וזה בלוקח? קניין משיכה הרי מתבצע על ידי הלוקח. הלוקח מושך את החפץ. הלוקח מושך את הבהמה. אז כתוב בתוספות שקניין כסף זה קניין שנעשה על ידי המוכר. קניין כסף הוא קניין שנעשה על ידי המוכר. וקניין משיכה, כמו שהוא אומר, נעשה על ידי הלוקח. זה פשיטה, הלוקח מושך. אז שני הקניינים האלו אביין מצויים, ושניהם שייכים זה במוכר וזה בלוקח. אז הפירוש הוא ככה. אמת, התוספות מגלה לנו למעשה, שהמחלוקת שבין רבי יוחנן לריש לקיש, זאת איננה רק מחלוקת במשמעות הפסוק. באופן פשוט הם נחלקו, איך להבין את הפסוק? או קנו מיד עמיתך, ריש לקיש אומר במשיכה, ורבי יוחנן אומר בכסף. בתוספות כתוב הרבה יותר מזה. בתוספות כתוב שלמעשה הוויכוח ביניהם הוא ויכוח במהות הקניין. הרי קניין משיכה, אומר תוספות, זה קניין שנעשה על ידי הלוקח. וקניין כסף זה קניין שנעשה על ידי המוכר. זה קניין שנעשה על ידי המוכר. המוכר מקבל את הכסף, בזה נעשה הקניין. זה מעשה הקניין. הקבלה של הכסף על ידי המוכר. אז ממילא יוצא לנו עכשיו, לפי הבנת התוספות הזו, שכמו שאמרנו, הוויכוח הוא ויכוח מהותי. כשרבי יוחנן אומר דבר תורה מאות קונות בישראל, פירושו של דבר שהתורה מבינה שקניין מטלטלין זה קניין שנעשה על ידי המוכר. קניין כסף, אם התורה מקפידה, במקום שהתורה מקפידה על קניין כסף, פירושו של דבר שהקניין יעשה על ידי המוכר. ואם לפי ריש לקיש התורה מקפידה שזה יהיה מיד ליד, זה יעשה במשיכה, פירושו של דבר שהתורה מקפידה בישראל שמעשה הקניין יעשה על ידי הקונה. והגמרא על גבי הקפידה הזאת של התורה בישראל באה ואומרת, הרי כתוב כאן מיד עמיתך, אז זה מיעוט, אז בנוכרי זה הפוך. אז לפי רבי יוחנן שסובר שדבר תורה מאות קונות, אז בנוכרי יהיה הדין שהקפידה היא על הקונה, שהקונה יעשה את מסע הקניין. וליבא דריש לקיש שאומר מיד עמיתך במשיכה,
ובמשיכה פירושו של דבר שבישראל הקפידה לדעתו שהקונה יעשה את מעשה הקניין, אז אם התורה אומרת מיד עמיתך, בנוכרי זה להפך, זה על ידי המוכר. זאת אומרת, יוצא לנו עכשיו הבנה מחודשת במחלוקת שבין רבי יוחנן לריש לקיש. זה לא רק ויכוח איך לדרוש את הפסוק, זה ויכוח במהות הקניין. האם הוא צריך לעשות על ידי הקונה, הוא צריך לעשות על ידי המוכר. אם כך, יש לנו כבר דרך להסביר את דברי התוספתא הזקן בקידושין. התוספתא הזקן בקידושין בא ואמר שלא קשה לו, לא קשה על הרמב"ם. הרמב"ם פוסק להלכה שמיל וקונה במחר. זה הרי נגד הסוגיה, שאל הרייבן. זה הרי נגד הסוגיה. בסוגיה בקידושין ממזיין רואים שהגמרא שואלת ושווים במחר שזה קנה, ואם מיל ולהוצאה ניתנה, במאי קני, במה הוא קנה? במאי קני. אז כמו שאמרנו, הבנה הפשוטה בגמרא, הרי כבר הכסף לא שלו, אז במה הוא קנה? הכסף לא שלו. אבל הרי אמרנו קודם שהרי במיל וישנם שתי שאלות. השאלה של מיל, הנימוק של מיל ולהוצאה ניתנה הוא נימוק להסביר מדוע כשהכסף בעין נמצא אצל הלווה, בכל זאת המלווה עם הכסף הזה לא יכול לקנות. אבל יש פה שאלה נוספת, הרי יש פה חוב, הרי אתה חייב לי כסף, יש פה חוב. אז אם אני אומר שהקפידה בתורה, הקפידה בתורה בקניין מישראל, שהישראל יקבל את הכסף, אין לי עניין, זה קניין שנעשה על ידי המוכר, הוא לא נעשה על ידי הקונה. מה המוכר צריך כדי שיהיה קניין? הוא צריך לקבל תמורה. מה אכפת לי אם הוא מקבל תמורה במזומן או מקבל תמורה בזה שנמחק חוב? הרי את הכסף הזה הוא היה צריך להוציא ולשלם איתו. עכשיו הוא חסך לעצמו שהוא לא יצטרך להחזיר את הכסף, אז הוא קיבל תמורה. אז אם אתה דן מצד המוכר, אז ודאי שגם במיל וקנה. למה נגיד שלא קנה? הרי הוא קיבל תמורה. אם אתה דן מצד הקונה, אז אתה יכול לבוא ולומר, הקונה לא שילם, הוא לא עשה שום מעשה. אבל אם אתה דן מצד המוכר, אז הדגש מושם על כך שהוא יקבל, הוא ודאי קיבל. אם הוא ודאי קיבל, אז באמת צריך להועיל. אלא מה? אמר התוספתא הזקן, זה תלוי ברבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן שאומר שדבר תורה מאות קונות, אז מה הוא סובר? אמר התוספות בבחורות, הוא סובר בכסף הרי הקפידה היא על המוכר, לא על הקונה. במשיכה הקפידה היא על הקונה, אבל בכסף הקפידה הוא על המייסה של הקניין, כן? הקניין נעשה מצד המוכר, לא מצד הקונה. אגב, גם כשהקונה משלם, כתוב בתוספות שבכסף הקניין זה קניין שנעשה על ידי המוכר. אז הפירוש הוא גם כשהמוכר משלם, גם כשהקונה משלם, הנקודה היא לא הנתינה של הכסף, הנקודה היא הקבלה של המוכר. המוכר קיבל תמורה. אם כך, אז אומר התוספתא הזקן, אז רבי יוחנן באמת יכול להסכים שמילווה קונה במכר? למה שמילווה לא תקנה? הרי הקפדה היא שהמוכר יקבל, המוכר ודאי קיבל. אז אומר התוספתא הזקן, לשיטת רבי יוחנן, ההפך, אז דברי הרמב"ם מסתדרים נפלא, טוב מאוד. הרמב"ם פוסק, אנחנו פוסקים להלכה כרבי יוחנן, זה פשיטה, שאנחנו פוסקים להלכה כרבי יוחנן, דבר תורה מאות קונות, אז ממילא, הכל בסדר? שתי ששואלת הגמרא, ואם מיל ולהוצאה ניתנה, במאי קני? אומר התוספתא הזקן, זה סוגיה שהולכת אליבא דריש לקיש. הסוגיה שהולכת אליבא דריש לקיש, היא ודאי רשאית לשאול במאי קני. משום שאליבא דריש לקיש באמת, באמת, הקניין תמיד בישראל לדעתו הוא מצד הקונה, לא מצד המוכר. לריש לקיש קניין הוא מצד הקונה, לא מצד המוכר. אז כיוון שקניין הוא מצד הקונה ולא מצד המוכר, שואלת הגמרא, ומאי קני? זאת אומרת, מה פירוש במאי קני? הרי שאלנו, הרי יש חוב? יש חוב? התשובה היא לריש לקיש, חוב לא מספיק, צריך לתת. הקניין צריך להיעשות על ידי הקונה. אז לדעתו, גם בקניין כסף, כשאני קונה קרקע בכסף, כן? אני קונה קרקע בכסף, זה חייב להיות שאני אתן. במלווה, נכון שהמוכר קיבל, אבל זה לא מספיק מה שהמוכר מקבל. צריך הקונה לתת. כי לדעתו, באופן מהותי, קניין נעשה על ידי הקניין בישראל. בנוכרי זה להפך. בנוכרי זה להפך. אבל קניין בישראל נעשה על ידי הקונה. כך לכאורה, היה מקום להסביר את שיטת הארי הזקן, על פי התוספות בבחורות. האמת היא שהאחרונים אמרו גם באופן קצת דומה, על פי המחלוקת המפורסמת שכבר הזכרנו אותה כמה פעמים, בין הסמה לבין התז, כן? בשאלה, מדוע בקניין כסף בכלל, האם הכסף הוא כסף שווי או כסף קניין? זה גם כן יכול להיות קשור לאותו עניין, אבל הנקודה פה שהתוספתרי הזה כן ייחס את הוויכוח בשאלה אם מלווה קונה במחר או לא למחלוקת שבין רבי יוחנן וריש לקיש. לפי זה, יש לנו ממילא גם דרך להסביר את הסתירה דרך נוספת, להסביר מדוע באמת בקידושין זה יהיה שונה. משום שהרי זה מה שאומר ארי הזקן. ארי הזקן הרי תולה שהפסק של הרמב״ם בנוי על שיטת רבי יוחנן שסובר דבר תורה מאות קונות. אז לשיטת רבי יוחנן, כמו שהסברנו, הדגש מושם על המוכר במעשה הקניין ולא על הקונה. הדגש מושם על המוכר במעשה הקניין ולא על הקונה. וכיוון שהדגש מושם על המוכר, והמוכר קיבל, גם כשהוא מקבל מלווה הוא קיבל, אז זה מועיל. ממילא נוכל להסביר מדוע בקידושין זה לא מועיל. מדוע בקידושין זה לא מועיל? משום שבקידושין, כמו שאומרת הגמרא, הגמרא לומדת כיחה כיחה משדה אפרון, דייב לה כסף, איך הלשון של רשי שם בדף ו, דייב לה מידי וכיחה משדה אפרון גברינן, דייב מידי בשעת קידושי. זאת אומרת, לדעתו של רשי, ואולי זה יהיה פשט חדש ברשי, רשי למד שם דייב מידי בשעת קידושי. שאלנו קודם, מה הוא זקוק לנימוק הזה? אז אמרנו דרך. אבל אפשר עכשיו לומר, על פי מה שאמרנו, שבאמת הרמב״ם למד שזהו החילוק שבין, מחר לקידושין. מדוע מלווה במחר קונה, ומלווה בקידושין אינה קונה? במחר שהיא קונה, אז אמר התוספתא הזקן, זה רבי יוחנן, כמו שהסברנו. זה בגלל שבמחר, בקניין כסף בדרך כלל, בישראל, אליבא דרבי יוחנן, הדגש מושם על המוכר. כיוון שהדגש מושם על המוכר, ובמלווה הוא קיבל, כן? לא אכפת לי שהקונה לא נתן. לא נתן במובן זה שהוא לא עשה פה נתינה בפועל. כי לא הוא צריך לעשות. מי שצריך פה לעשות זה המוכר. והמוכר קיבל. אבל בקידושין, אומר רש"י, בפסוק נתחדש לנו חידוש. כיחה כיחה משדה אפרון גמרינה. למדנו כיחה כיחה משדה אפרון. שם המייסה היה מייסה שבו הייתה נתינה. נתתי כסף השדה, כך ממני. הייתה שם נתינה. כן? כיוון שהייתה שם נתינה ואתה לומד כיחה כיחה, אז אומר רשי, אז נתחדש שבקידושין צריך להיות מעשה של הקונה, מעשה של הבעל, ויהיב לה מידי בשעת קידושין, הוא צריך לתת לה משהו. אז נכון שבעצם הקניין בישראל, אמרנו, בקניין כסף בדרך כלל, באמת מספיק הקבלה של המוכר, אבל כאן הגזרה שווה חידשה לנו חידוש. היא חידשה לנו שצריך תיהיב לה מידי בשעת קידושין. אז במלווה באמת המוכר קיבל, זה נכון, אבל בקידושין זה לא מספיק. אז לכן במחר אמר הרמב״ם שהמלווה קונה, אבל בקידושין שם יש חידוש מיוחד, תיהיב לה מידי בשעת קידושין. יש
מפורסמת החקירה
של המשנה למלך בפרק ה' בהלכות אישות.
המשנה למלך חקר מה הדין, האדם שמקדש, המשנה אמרה קדש בעורלה, בכלי הכרם, בשור הנשכל, בעגלה ערופה, באיסורי הנאה, אז כתוב שאינה מקודשת, דיברנו על כך. מה הדין אם האישה חולה ולה מותר לאכול איסורי הנאה? אז בשבילה איסורי הנאה הם דבר ששווה כסף, דבר ששווה כסף. אבל אצלו, אצל הבעל, זה איסור הנאה, זה דבר שלא שווה כסף. הוא ייתן לה איסור הנאה, אורלה, פירות של אורלה, שבשבילה זה מותר ולה זה שווה כסף, אבל בשבילו זה אסור, לא, זה לא שווה כסף. האם באופן כזה היא תהיה מקודשת? שואל דן המשנה למלך, האם באופן כזה היא תהיה מקודשת או שנאמר שלא? אז היה מקום לומר, היה מקום לומר על פי היסוד הזה שעכשיו ראינו, שכיוון אז לא, אז המשנה למלך דן מצד השאלה כמו שהצגנו אותה, האם השווה פרוטה או הפרוטה צריכה להיות אצלו שווה פרוטה ואצלה שווה פרוטה, אבל אם זה אצלה שווה פרוטה ולא זה לא שווה פרוטה, זה לא טוב, או שצריך להיות שגם אצלו יהיה שווה פרוטה, גם אצלו יהיה שווה פרוטה. אז לכאורה, לפי היסוד הזה שאנחנו עכשיו רואים ברש"י, שבקידושין צריך שייתן לה, יעיב לה מידי בשעת קידושין, ברור שהמידי הזה צריך להיות מידי שהוא דבר שהוא שווה פרוטה. אז ממילא, ולמה? כי חכיכה משדה אפרון גמרינן. אנחנו לומדים כי חכיכה משדה אפרון. כיוון שהלימוד הוא לימוד משדה אפרון, אז זה חייב להיות כמו משדה אפרון. אז נכון שבשדה אפרון היה, בשדה אפרון עסקינן בשדה. אבל זה לא משנה. כיוון שאתה לומד גזרה שווה, אתה לומד אותה בדיוק באותה צורה כמו שהיא נאמרה בפרשה של שדה אפרון. והפרשה של שדה אפרון הייתה נתינה של כסף בעין. אומר רש"י, אז גם בקידושי, כשיהיה קניין כסף, צריך יהיה להיות כסף בעין. חייב להיות כסף בעין. אז לכן אנחנו, אז זה החידוש, ממילא תהיה נפקמינה לכאורה לשאלה הזאת גם בחקירה של המשנה למלך. נניח אפילו ש... מה נטען? הרי היא קיבלה, היא קיבלה, זה נכון, היא קיבלה במחר רגיל, יכול להיות שבאמת זה יועיל. באיסורי הנאה, אם אדם ירצה לקנות באיסורי הנאה דבר שאצלו זה לא שווה אבל המוכר זה שווה, יכול להיות שיועיל, יכול להיות שיועיל. בקידושין אבל ישנה הלכה מיוחדת, ויעיב לה מי דמשת קידושין, הוא צריך לתת לה כסף או שווה כסף. והנתינה הזאת, כמו שאמרנו, היא לא מדין הקניין הרגיל של קניין כסף, כי קניין כסף הרגיל, אני יכול להגיד אליבא דרבי יוחנן, באמת לא נדרש שאתה תיתן משהו בשעת הקניין, כי העיקר הוא מצד המוכר, כמו שאומר התוספות בבכורות, אבל לא מצד הקונה. אבל בקידושין זה דין מיוחד, כי חכיכה משדה אפרון גמרינן, ויעיב לה מידי לשעת קידושין, הוא צריך לתת לה משהו. אם אלה יש מקום לדון גם באותו הקשר, אנחנו רואים ש הרמב"ם בפרק ג' מלווה פרק ו', כן. כתוב ברמב"ם כך, אורו רבותיי שהמלווה את חברו ולאחר זמן תבע חובו, המלווה את חברו ולאחר זמן תבע חובו ואמר לו הלווה, דור בחצרי עד שאחזיר לך חובך, הרי זה אבק ריבית. פוסק הרמב"ם, לפי שלא קצץ בשעת הלוואה, שנאמר לא תיתן לו בנשך. המלווה את חברו ולאחר זמן תבע חובו. אומר הרמב״ם, כיוון שלא הייתה קציצה בשעת הלוואה מלווה, איסור ריבית דאורייתא לדעת הרמב״ם קיים רק כשהייתה קציצה בשעת הלוואה. על זה אומר לו הרייבד, אמר אברהם חיי ראשי. זה מביא הרמב״ם הוראת רבותיו, הורו רבותיי. כותב הרייבד, אמר אברהם חיי ראשי, לא יפה הורו, שאם הגיע זמן הפיראון וארווח לזימני, משום ההוא דירה, כשעת מתן מאות דמיה וקידושין יוכיחו. שאם הגיע זמן הפיראון וארווח לזימנה, משום ההוא דירה, זאת אומרת הוא הרוויח לו את הזמן משום ההיא דירה, כשעת מתן מאות דמיה וקידושין יוכיחו. הרמב״ם מביא ראיה מהסוגיה, וקידושין יוכיחו. כותב על זה הרב המגיד, כותב על זה, אז הרייבד כותב וקידושין יוכיחו, כותב על זה הרב המגיד, אין בזה ראיה מן התלמוד. הרמב״ם כותב הורו רבותיי, אומר הרב המגיד, לחידוש דין של הרמב״ם שצריך קציצה בשעת הלוואה, אין לזה ראיה, אין בזה ראיה מן התלמוד, אלא שדקדקו כן מן הכתוב. מעניין, הרב המגיד לומד שאת החידוש הזה שמביא הרמב״ם משם רבותיו, הם למדו מהפסוק, את כספך לא תיתן לו בנשך, כך כתוב, את כספך לא תיתן, מדובר בשעה שהוא נותן. אבל אם כבר הגיע זמן הפיראון, אז עכשיו הוא לא נותן, נראה שעליו הוא בשעת נתינה. אבל חלקו עליהם האחרונים זד, ואמרו שכל שירוויח לו זמן בשביל מה שנתן לו, הרי זה ריבית קצוצה. וזה דעת הרמב"ן והרשב"א זל, וכן כתוב בהשגות. כותב הרב המגיד, אבל לא הביאו ראיה כלל לדבריהם. הרייבד כתב וקידושין יוכיחו. כותב הרב המגיד, אבל לא הביאו ראיה כלל לדבריהם. אין שום ראיה לשיטה החולקת. אז מה? כותב הרב המגיד, והרי דין זה סברות חלוקות למפרשים. בסדר, נחלקו מסברה. אז הרמב״ם מביא שיטת רבותיו, שמסברה סוברים שאם לא הייתה קציצה בשעת הלוואה, זה לא ריבית דאורייתא. הראשונים החלוקים חולקים מסברה וסוברים שזוהי נחשבת ריבית דאורייתא. לכאורה היה מקום לדון, שהשאלה הזאת היא גם כן תלויה באותה נקודה שדיברנו עליה קודם. הרי אמרנו שלמעשה גם מלווה חשובה כסף, וגם אם אני מקדש בחוב ממש, המאות לא נמצאות, אבל יש חוב. אז כמו שאמר הרי הזקן, לדעת רבי יוחנן, וזו שיטת הרמב״ם, זה נחשב כסף שאיתו אפשר לקנות. זה נחשב כסף שאיתו אפשר לקנות. אז מדוע זה לא ייחשב גם כסף? למה זה לא ייחשב כסף גם גם בהלוואה? הגיע זמן הפיראון, אני מלווה לך את החוב לעוד זמן. הרי אם הייתי רוצה עם החוב הזה לקנות עכשיו, לדעת הרמב״ם, עם החוב הזה אני יכול לקנות. לדעת רבי יוחנן, שהמחר נעשה על ידי המוכר, אז יש אפשרות לקנות, לעשות כאן מעשה קניין דאורייתא. אין הבדל מן כסף רגיל לכסף כזה, כי הרי הדגש בקניין כסף הוא מצד העובדה שהמוכר מקבל, אז המוכר קיבל. אז צריך לומר בהמשך, הרי הרב המגיד הביא פסוק ורצה לומר ש הוויכוח פה בנוי איך לפרש את הפסוק. אז הוא אומר, דקדקו מן הכתוב שאמר לא תיתן. אם באמת זה הפסוק, אז אני באמת יכול לחלק. אני יכול לחלק ולומר שכתוב את כספך לא תיתן לו בנשך, אז בפסוק הזה כתוב איסור על המלווה.
אז נכון שלגבי קניין, כשאני דן מצד המוכר, אמר ארי הזקן, לשיטת רבי יוחנן שסובר שהכל תלוי במוכר בישראל, אז המוכר קיבל. אבל כאן הרי כתוב את כספך לא תיתן לו בנשך. התורה אוסרת על עמל ולתת. אני עכשיו שואל, האם זה נקרא שעמל ונותן? אולי לא. אולי לא. כשאתה דן בדיני הקניינים, קניין, באיזה אופן, מהי מהות הקניין? המעשה של הקונה או המעשה של המוכר. אז גילה לנו ארי הזקן שלשיטת רבי יוחנן שדבר תורה מאות קונות, גם כשהקונה נותן כסף, לא הנתינה שלו היא עושה את הקניין, אלא הקבלה של הכסף לידי המוכר היא עושה את הקניין. אבל במלווה שם באמת התורה אומרת את כספך לא תיתן לו בנשך. זה לשון הכתוב, את כספך לא תיתן לו בנשך. אז שם אני יכול לפרש שבאמת האיסור תורה בהלוואה שאני מלווה בריבית זה דווקא כשאני נותן. להגיד שאני נותן, באמת אני יכול לומר, זה לא נקרא שאני נותן, זה נקרא שהוא קיבל. זה נכון, הוא קיבל כסף. כשאמרתי לו, תשמע, אני מעריך לך את הזמן, במקום שאתה תפרע לי היום, תפרע לי בעוד חודשיים, אז הוא קיבל את החוב לעוד חודשיים. כן? זה כי הוא באמת נחשב כמקבל כסף. אבל בהלוואה התורה אומרת, את כספך לא תיתן לו בנשך. את כספך לא תיתן לו בנשך. או, אז כך, עכשיו, אז זה לכאורה יכול להיות הסבר, זה יכול להיות הסבר טוב ברמב"ם. אבל עכשיו השאלה היא איך נפרש את שיטת הרייבד. הרי הרייבד חלק על הרמב״ם גם במחר. הרייבד חלק על הרמב״ם גם במחר. הרי הרמב״ם נקט, שכמו שהסברנו, כמו שארי הזקן מסביר, שבמחר, כיוון שהמחר הוא מצד, בקניין כסף, כיוון שהמוכר עושה את הקניין, אז בחוב באמת אפשר לקנות. בחוב באמת אפשר לקנות. אבל, וכך הסברנו את הרמב״ם. כך הסברנו את הרמב״ם. אבל ברייבד רואים לא כך. הרי ברייבד רואים שבאמת הוא סובר שבחוב אי אפשר לקנות, כמו שאי אפשר לקנות אישה בחוב שהיא חייבת, אי אפשר גם לקנות שדה בחוב שהמוכר חייב. אני לא יכול לקנות את השדה באמצעות החוב. מה יהיה ההסבר? אז קודם כל צריך לומר שיש פה מקום לשאול שאלה נוספת. ההנחה של הרי הזקן שלדברי רבי יוחנן, לדברי רבי יוחנן, דבר תורה מאות קונות, וכמו שהסברנו את הרי הזקן על פי התוספות בבחורות, שזה מצד זה שזה קניין שנעשה על ידי המוכר, זה קניין שנעשה על ידי המוכר, יש מקום לדון. שהרי נחלקו הראשונים בשאלה, באמת מקודם הבנו שהמקור של ריש לקיש או קנו, המקור של ריש לקיש שדבר תורה משיכה קונה, זה הפסוק או קנו מיד עמיתך, או קנו מיד עמיתך. אבל מה המקור של רבי יוחנן לומר שדבר תורה מאות קונות? יוחנן אומר דבר תורה מאות קונות. מה המקור של רבי יוחנן לומר דבר תורה מאות קונות? אז בשאלה הזאת יש באמת מחלוקת ראשונים, הדברים לא פשוטים, ואולי השיטה הזאת של הרי הזקן תהיה תלויה במקור שאנחנו נמצא לרבי יוחנן. עוד פעם, הרי הזקן חידש, כל פנים לפי ההסבר שלנו בתוספות בבחורות, כן, שהסברנו על פיו את הרי הזקן, אמרנו שריש לקיש ורבי יוחנן למעשה חלוקים לא רק בשאלה איזה קניין מועיל במטלטלים בישראל וממילא במטלטלים בנוכרי, אלא זה ויכוח במהות. האם הקניין בישראל נעשה על ידי המוכר או נעשה על ידי הקונה? אם אני אומר דבר תורה מאות קונות, פירושו של דבר שהקניין נעשה על ידי המוכר. הקניין נעשה על ידי המוכר. אם אני אומר משיכה קונה, זה נעשה על ידי הקונה. ברש"י כתוב במציא המ"ו שהמקור לכך שדבר תורה מאות קונות זה הפסוק ונתן הכסף וקם לו. ונתן הכסף וקם לו. בהקדש, מצאנו, זה פסוק בהקדש. ונתן הכסף וקם לו. זה פסוק בהקדש. אז שם, באמת, על פי, בדברי רש"י, אפשר לומר את היסוד הזה, באמת אפשר לקבל את היסוד הזה. משום שבהקדש, בהקדש הרי מה אתה עושה? אז מצד אחד כתוב ונתן, זה נכון שכתוב שם ונתן, אבל בהקדש לכאורה אתה לא רק קונה מההקדש, בהקדש מתבצעת פה פעולה של חילול, ההקדש מתחלל על כסף שנותן האדם להקדש במקום הרכוש שיוצא מההקדש, או יש פה פעולה של חילול, חילול קודש על חול, הקדושה עוברת מהחפץ הזה לחפץ הזה. אז שם ניתן לומר, אני אומר, גם אם כתוב ונתן הכסף וגם לא, אבל שם ניתן לומר שבאמת הדגש מושם יותר, אני יכול יותר להבין את דברי התוספות בחירות על פי לפי המקור שרשי מביא מצד ונתן הכסף וקם לו, ששם הדגש מושם, כמו שאמרתי, על החילול של הדבר הקדוש, העברת הקדושה מהקודש אל החול, החול מתקדש וממילא הקדושה פוקעת מהדבר של ההקדש. אז שם אני יכול לדבר על מה שנכנס להקדש, זה מה שחשוב. אבל בראשונים ישנם סברות אחרות גם כן. יש בריף סברה אחרת במציע, ונדמה לי שבנימוקי יוסף במציע טוען כנגד רשי, מה פתאום שאנחנו נלמד חולין מהקדש? בהקדש כתוב ונתן לכסף וקבלו, איך זה יכול לשמש כמקור לדין של דבר תורה מאות קונות? אז באמת נדמה לי ששם בנימוקי יוסף כתוב שרוב קניינים נעשים בכסף, בתוספות בבחורות כתוב שהקניינים המצויים הם או משיכה או כסף, אבל שם כתוב רוב קניינים נעשים בכסף. אז אולי באמת נוכל לחלק ולומר שהשאלה הזאת, האם כסף זה קניין שתלוי במוכר או לא תלוי במוכר, תלויה במקור שממנו אני לומד לדעת רבי יוחנן את הדין הזה של דבר תורה מאות קונות. אם זה דומה להקדש, אז אני יכול להגיד את הסברה שראינו בתוספות בבחורות, אבל אם לא, אין לי הכרח לומר את הסברה הזאת. אם כך, אני יכול לומר שאולי הרייבט שסובר שמלווה לא קונה במחר, וטוען שלכאורה הסוגיה בקידוש היא מפורשת נגד הרמב״ם, פירושו של דבר שהוא לא יכול היה, כמו התוספתא הזקן, לתלות אותה במחלוקת של רבי יוחנן וריש לקיש, שלדעתו, גם לדעת רבי יוחנן, הסוגיה מתפרשת כפשוטה, כן? אז ממילא הוא נחלק על הרמב״ם וסובר ש... לדעתו הדרך הזאת לא ניתנת, השיטה הזאת שאמרנו, התוספתא הזקן עם התוספתא בבחורות, לדעתו לא ניתנת להסברה בסוגיה שם. ממילא, סתמה דשמיתא יוצאת לדעתו נגד הרמב״ם. לכן הוא חולק, אבל עדיין צריך הסבר בכל זאת, בשיטת הרייבד, איך זה יסתדר עם דברי הרייבד כאן, אבל זה לא לעכשיו.